מעשה דרבן גמליאל וזקנים שהיו מסובים בעלייה ביריחו. אמר רבן גמליאל, הסיפור הוא שהביאו להם תמרים וכל מיני דברים, ורבי עקיבא ברך ברכה מעין שלוש. אמר לו רבן גמליאל, עקיבא, עד מתי אתה מכניס ראשך בין המחלוקת? מחלוקת גדולה, מה מברכים על תמרים? אמר לו רבן, אף פי שאתה אומר כן וחבריך אומרים כן, למתנו רבנו יחיד ורבים, הלכה כרבים. יש פה יסוד ההכרעה. הייתה מחלוקת אם מברכים על ברכה מעין שלוש או ברכה או ברכת המזון על שבעת המינים. יסוד ההכרעה בהלכות בנוי על פי האמת והשלום. לפעמים יכריע כוח האמת, לפעמים יכריע כוח השלום. ביאור הדבר, ודאי בכל מחלוקת וספק ברור שהעיקר זה האמת, צריך לחקור את האמת, אחר שכל מי שדעת והסברה וראות לתנו את דבריו. אמנם כשכבר אין בידינו להכריע בראיות, אם יש ספק, יש על כל פנים צורך להכריע, אז אחרי רבים להטות. למה? מפני השלום, שלא ירבה מחלוקת בישראל, עם רוב האנשים ככה סוברים, ויותר יתקבל בציבור. אמר לו רבן גמליאל לרבי עקיבא, מה אתה מכניס ראשה בין המחלוקת? הרי אם אתה דן מצד האמת, אתה לא ראוי לדון מצד האמת. כאילו נכה כדאי להכריע דברי מי נעירים יותר? אמר לו, אומר לו רבי עקיבא, נכון, אני לא חושב שאני ראוי לדון באמת. לא בא לידי מידה זו. אלא כי אם בחר בנטייה אחרי הרבים, לא מצד ידיעתו שהם צדקו יותר, אלא מצד אהבת השלום. כי השלום זה יסודו של עולם, והוא דורש כך. אם כן, אין זה הכנסת ראש. אם מה זה ראש? ראש זה המחשבה. זה לא שאני מתיימר לומר שהמחשבות שלי, הראש שלי הוא ברמה שלכם, השכל שלו, בין המחלוקת, באופן שיראה כמבטל שכל רבו. כי אם, גם אם יהיו הדברים לעצמם מאומתים, כדעת רבו, אפילו אם אתה צודק מצד האמת, ראוי להניח הכרעתו מפני השלום. ויש לבאר, למשום מה שלא אמר אחרי רבים להטות כלשון הכתוב. הוא אמר לשון חז"ל, יחיד ורבים הלכה כרבים, ולא הביא את הציטוט מהמקרא. כי בזה יש לומר, כמו שאמרו הפרשים, שדעו דווקא כשהם במעמד אחד. כל מה שיש דין אחרי רבים להטות, זה דווקא שכל החכמים נמצאים ביחד ועושים הצבעה, אז אחרי רבים להטות. אבל אם כולם מתכנסים ביחד, אין דין רוב. טעם הדבר. כי גם בטעם הדקרא יש לדון. גם התורה יש לדון. מה הסברה ללכת אחרי הרוב? האם זה מפני שהדעת נותנת, מסתבר הדבר שהרבים מסכים לאמת? האם זה הדין של רוב? כי אם רוב האנשים אומרים ככה, כנראה שזה נכון, או שזה לא מצד האמת, מצד שחובת השלום דורשת כך. ולכן כשהם במעמד אחד, אז יש יותר סברה מצד האמת. יש להגיד שהרבים הסכימו לאמת, שהם שמעו את כל הסברות, את כל הדברי החולקים. אז אם רוב האנשים, אחרי שכולם דנו, שמעו אחד את השני, הגיעו למסקנה מסוימת, כנראה שזה יותר נכון. אבל כל זה במעמד אחד, אם זה לא במעמד אחד, אם לא שמעו אחד את השני, אז יש לומר שאולי אם היו שומעים את הטענות של החולקים, היו חוזרים בהם. לכן צריך לבאר שזה לא העיקר, לא מצד האמת, כי בפסוק עוד היית יכול להגיד שהעיקר זה האמת, אלא יש פה עניין עקרוני, שהלכה כרבים תמיד, גם אם לא שמעו אחד את השני, אפילו שלא במעמד אחד, מפני השלום, כדי שלא לרבות מחלוקת בישראל. ויש לבאר שבזה פליגי גם בית הלל ובית שמיים. בית שמאי סברי, שעיקר הטעם של אחרי רבים להטות זה מפני האמת. ולכן הם חשבו שהלכה כמותם, למרות שהלל, בית הלל היו הרוב, אבל בית שמאי כידוע הם מחדדי תפי, הם יותר חריפים. אז פה אין סברה ללכת להטות אחרי רבים. כי הגדולים בחוכמה, הם יורדים יותר לעומק האמת. בית שמאי כידוע מידתם אחרי האמת. בית הלל אומרים, לא, העיקר זה השלום, יסוד אחרי רבים להטות זה מפני השלום. ולכן אין להביט, כי אם על המספר המורגש, אתה מסתכל מספרית, כמה אנשים אומרים ככה וכמה ככה. ולא על המעלות של החכמים, כי משקל הערכים עצמו יכול להביא מחלוקת. אם תתחיל להגיד, הוא יותר חכם, הוא פחות חכם, תתחיל מדרגות של חכמים, יהיה מלא ויכוחים, מי יותר חכם, מי יותר צודק, אנחנו לא נצא מזה. לכן צריך לעשות הכרעה של שלום. כשנקבע, כל פעמים כשנקבע הדבר זה, שיחיד ורבים על רק הרבים, בלא מעמד אחד, בוודאי רק מצד השלום. ולכן אין גנות בזה לסברת הרב היחיד. זה לא בא לומר שמה שאתה אומר הוא לא אמת. יכול להיות שרבן גמליאל שאתה אומר הוא אמת, אבל פני השלום שלא להרבות מחלוקת, אנחנו הולכים אחרי הרבים.
זה השאלה שבאחר הלכה כבית הלל.
כן, זאת לכן הלכה כבית הלל.
ומה לגבי המקרים שבהם הלכה לא כבית הלל?
אין דבר כזה.
אין תמיד?
אין דבר.
הרב, לא רוב של הלכה כבית הלל כי הם היו יותר ענבים והם מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם, ולא בגלל שהם היו רבים.
זה מסביר את המעלה שלהם, למה הם מכוונים יותר להלכה. זה סברה אחרת. למה הם, יש דבר לומר שלמות שהם לא חריפים, אבל יש לומר שהם יותר כיוונו לאמת מכיוון אחר. לא מצד החריפות, אלא מצד שהם מאוד שומעים את כל הצדדים, כמו שאומר כאן, שומעים היטב את כל הצדדים, אז יש לומר שהם כיוונו לאמת, כי הם הקשיבו טוב טוב לכל הסברות. אז זה סברה לומר צד אחר, שלמה הלכה כמו דם לא מצד השלום, מצד האמת. כך המרן מסביר בנתיב הענבה. תנו רבנן, מה מברכים? המוציא לחם מן הארץ. ורבי נחמיה אומר, מוציא לחם מן הארץ. לא המוציא, אלא מוציא. מה הוויכוח? מסביר אהבה. במוציא, כולה אלמה, לא פליגד אפי. כשאומרים מוציא, הכוונה שהוא כבר הוציא בעבר. וזה ודאי טוב, שבאמת הקדוש ברוך הוא, אתה רואה שהוא הוציא. יש לך לחם, כנראה שהוא הוציא. אין מוציאה ממצרים. אלא נחלקו בהמוציא. רבנן סוברים, המוציא זה מתייחס גם לעבר, דאפיק. ורבי נחמיה סובר שהמוציא משמע שהוא מוציא בעתיד. וזה עוד לא היה, עוד לא יצא. אתה לא יכול לברך על העתיד, אפשר לברך רק על מה שכבר התרחש. המוציא זה לשון עתיד. ומביאים לזה פסוקים וראיות מיציאת מצרים, כי כתוב בפסוק, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. אז לפי רבי נחמיה, המוציא אתכם, הרי זה נאמר לפני יציאת מצרים. זה נאמר בפרשת וירא. אז סימן שזה לשון עתיד. ורבנן אומרים שהמוציא, הכוונה, כשאני יוציא אתכם ממצרים, אז אני אעשה לכם כל מיני דברים שתדעו שכן, אכן הוצאתי אתכם. והמוציא זה לשון עתיד, אבל שבעתיד זה יתפרש כעבר. זאת אומרת, זה יהיה בעתיד אתם תסתכלו על ההוצאה ממצרים כדבר שכבר היה, ואז תעשו כך וכך.
מה?
המוציא. במובן הזה עובד בעתיד זה אותו דבר. זאת אומרת, אין פה דבר שאפשר כבר לברך עליו. מברכים רק על דבר שכבר נמצא. ההתבוננות בגדולת השם התברך כדי להיות זוכה למידת אהבה ולעירה אמיתית, ייתכן בשני פנים. האחד הוא הסתכלות מדעי, הסתכל על פעולותיו של הקדוש ברוך הוא השלמות ארוכות בחוכמה. כך אומר הרמב״ם, שדרך גדולה מאוד להגיע לאהבת השם ועירת השם, זה להסתכל כמה חוכמה גדולה יש בעולם וכמה חסד וצדק יש בעולם. זה גורם יותר ויותר הערכה ויותר ויותר התפעלות והערכת גודל, עד שזה גורם לעירה גדולה ולאהבה, להרצה גדולה. דבר שני, זה הסתכלות מדעי, יש דבר שני של הסתכלות רגשי. כלומר, מהלך שתיים, שהוא רגשות חזקים. לא רק התפעלות מחשבתית, הרצה, אלא ממש שייכות נפשית. אתה מאוד מאוד מתלהב מהחסד שבעולם, מתלהב מהחוכמה, רוצה להיות חלק ממנה, רוצה להשתייך אליה, השתוקק לאהבה ויראת רוממותו, מצד עצם כבודו. אף על פי שאין דרך במדע להבין מה אותו התברך, כל מקום בהשארת הלב אתה משער מתוך כל מה שראית איזה גודל בטח יש בתוכן האלוקי, זה מעורר חשק נפש ומתנוסס עם זה חמדה למי שעשה את כל המעשים האלה הגדולים. איך שיהיה אדם חייב להדריך את עצמו, האם ללכת בדרך של ההתבוננות המדעית, או שעיקר זה לעורר את ההתפעלות הרגשית, מה העיקר הנתיב של כל אחד ואחד מאיתנו לבנות סביבו את אהבת השם ויראתו. זה דבר מסופק. האם די בהסתכלות מדעית בפעולות השם יתברך בדרכיו, וההתרגשות הנפש התמינית תעבוד מאליה, זה כבר יבוא, או שאתה צריך לעבוד על הדבר הרגשי, מחויב להיות משיב לליבו את כל ערך של המשפט השכלי, לעשות עיבוד רגשי להתבוננות השכלית הבא מידיעה מנס השם, ולהוליד בעצמו, ליצור בצורה מודעת מכוונת השתוקקות נעלה שיותר מכל המדע והחשבון אל עצם כבוד השם, שלא ניתן לאמר ולחשב בדעת וחשבון, משהו שיותר גדול מדעת וחשבון, כי הוא מרומם על חשבון. האם צריכים לעבוד על ההפנמה הרגשית, או שההפנמה הרגשית תתרחש לבד? זה חילוק בין המוציא למוציא. במוציא אין אנו מדברים כי אם על הפועל מצד הפעולה לבדה. אנחנו לא מדברים על האדם, על הבורא. אנחנו מדברים על מה שאנחנו רואים. ברוך אתה השם, מוציא לחם מן הארץ. נתון, עובדה. יצא לחם מן הארץ. המציאות נגלית לנגד עינינו. יש עובדה בשטח. אין אנו נוגעים בעצם הפועל. אנחנו לא מתארים, באים לתאר את הקדוש ברוך הוא, אלא באים לתאר את הפעולה שנעשתה. כי כל תכלית עדיין הוא אינה אליו הפעולה. וממילא תבוא גם ההתרגשות. בהמוציא, בהי הידיעה, זה בא להדגיש משהו. הקדוש ברוך הוא זה שמוציא לכם מן הארץ. מדברים עליו בעיקר. המוציא, הוא כלומר מוציא לך מים מצור החלמיש, כמו שמופיע כאן. זה, איזה דברים גדולים הקדוש ברוך הוא עושה. זה בא לתאר אותו. זה לא בא לתאר מה יש בעולם, ולהבין שזה שייך להשם, אלא בא לתאר את גדולתו של הקדוש ברוך הוא. מדהים להרגשת הלב, ישתוק הנפש התמימית, לכבוד השם נדבך מצד עצמו, למעלה מכל הוד משוער מצד הפעולות. אז אנחנו רואים שהלכה כחכמים, שהמוציא מסביר הרב, שמטרת הברכות היא לא רק לתאר עובדה הכרתית, הקדוש ברוך הוא הוציא לחם מן הארץ, אלא היא באה ליצור התפעלות רגשית, הברכה, והתייחסות מאוד מעל השכל, התייחסות נפשית עמוקה כלפי מעלה. ובנתה דליבה זאת, זה בינת הלב, זה משהו שהוא מעל השכל. תולדת האור הפנימי שבטבע נפש האדם. מטרת הברכה היא לחשוף בתוכנו לא רק את היכולת השכלית שלנו, המדעית, אלא את אותה הרצה כמוסה לעליונות, את אותו, אור, את אותו אור פנימי שכמוס בנפש האנושית, שבינת הלב הפנימית, שבאמת משתוקק לדברים מאוד עליונים. והברכה באה לחשוף את זה. זה יוצא לפועל כשמסתכלים מפניה את מכשולי הדרכים, רק תחשוף קצת, תגרד את הקליפות קצת, תגרד את החוש הרוחני ותראה שהוא הולך ומתפתח. והיא עולה מאליה על מקום כבודה.
שמה לך נפשית.
מטרת הברכות אם כן, זה לא רק נתונים עובדתיים והכרת האמת, אלא לעורר, לחשוף, לרגש, לעורר את הצמאון להשם, את ההתלהבות הרוחנית. כן. ובנתה דליבה, זאת אומרת שיש משהו שהוא מעל השכל, שהוא הכישרון הרוחני שבאדם, שהשכל, יש דברים שהשכל לא מבין, זאת אומרת, זה לא רציונלי, זה לא הגיוני דווקא, אבל הלב מרגיש, משתייך נפשית. זה החיים העמוקים שנמצאים בתוך האדם. יש לפעמים, נגיד, דברים שקשורים למצפון, למשל. זה יותר משכל. הלב אומר ככה. זה אי אפשר. זה נגד, החיים אומרים משהו. אמירת החיים שהיא יותר מאשר ההגדרה השכלית, מדעית. בסדר? זה נקרא אובנת הדליבה. בכמה מקומות הרב מתבטא שאמונת ישראל, בזה אמונת ישראל שונה מאמונה של אומות העולם. יש הרבה גויים שהגיעו למסקנה שיש אלוקים והוא ברא את העולם. כי מהוכחות וטיעונים הגיוניים, שלא הגיוני, שזה הכל נוצר ממקרה, ובטח יש פה איזה מבורא. יש הגדרות כאלו, שכליות. אבל אמונת ישראל זה יותר מזה. יש בתוכנו, בתוך הלב, בתוך הנשמה, השתוקקות כלפי מעלה. הנשמה כוספת מצד עצמה. יש איזה צמאון רוחני שנמצא בתוכנו, שהוא מעבר לטיעונים, יש אלוקים או אין אלוקים, יש בריאה, אין בריאה. זה נקרא אובנת הדליבה.
רואים הרבה אנשים של, לא יודע, לומדים דברים מדעיים, פיזיקה וכל מיני חושבים, הם לא נהיים דתיים, הם לא
מתקרבים לעשות. משתי סיבות. א', כי הם לא מסתכלים על החוכמה, הם מסתכלים על החוכמה ולא מסתכלים על הערכים. צריך להתרגל, כמו שאומר בהתחלה, להסתכל לא רק על החוכמה שבעולם, אלא כמה חסד יש בעולם, בצדק, הם ישרים. לא מתרגלים, צריך להתרגל לזה. אין קורסים בזה. אם היה בשנה א' ב' ג' במדעי הטבע, קורסים לא רק מה יש בעולם, הכרת המציאות, אלא איזה ערכים מתגלים דרך מה שיש בעולם. להתרגל לצורת חשיבה כזאת.
אבל אנחנו מגלים על ידי האדם, לא
תמיד, אבל האדם יכול לחשוף אותם.
הטבע הוא אכזר, לא?
הטבע הוא, אמנם יש בו אכזריות, יש בו המון המון חסד. אז השמש זורחת כל יום. המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ככה אנחנו רואים, נכון? ובטובו מחדש. כתוב. תראה כמה מיליארדים של יצורים, יש להם מזון שמתאים להם, עם מערכת שמתאימה להם. הכל מאוד מאוד מתאים, יש המון התאמות, המון המון פלאים יש בזה. אז אפשר לתאר את זה כעובדה, ולהגיד שהם התרגלו עם השנים ויצאו את עצמם והתאימו את עצמם למציאות ועוד 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 דברים. אפשר להגיד שיש פה חסד גדול, והרבה צדק בעולם, ויושר, ודאגה, כי לעולם חסדו. אז זה דבר כזה, זה התמאה, זה לא ביום אחד נוצר, זה לא לחיצה על כפתור. זה התמאה מחשבתית שצריך ליצור אותה. זה דבר אחד. הדבר השני זה באמת ההפנמה הרגשית. צריך התהליך של הפנמה, אדם שלא אומר תודה. אז הוא אף פעם לא, תודה להשם, אז הוא אף פעם לא, נפשית לא עבר את המהלך הזה של רגע, יש פה איזה משהו שאני צריך להפנים אליי לחיים. אז לא עושים את זה, אז זה נשאר מבחוץ. זה לא חודר ללב. אם תרצה, אז באחד יצא פעם חובות כאלו לפני שנים שנקרא צוער, אתה מכיר את זה? יש למעלה אפילו בחי רואי. חובות כאלה שרבני צוער הוציאו. באחד החוברות הראשונות, אני לא זוכר, ב' ג' ד', יש מאמר של הרב וינר על זה. זה מלפני, אני יודע, 10 שנים, משהו כזה. אז הוא כתב על זה מאמר. למה המדענים הם לא כולם יראי השם מאמינים? מסביר את הרמב״ם בעיקר, סביב הרמב״ם. אמר רבה, במוציא כל הלאה פיגד אפיק משמע. מוציא, מציין, הערה מצד הפעולה. התבונות על הפועל יבוא ממילא. עיקר הפעולה ניכרת, עיקר זה אהבה. מה העובדות? מה יש? הפעולות הבאות לעתיד לבוא אינן ניכרות לחוש האדם. אתה לא יכול להתייחס לעתיד, תתייחס רק לעבר. וכיוון שהשאר, באשר השאר לידיעה בגדולת השם יתברך שמביאתו לכל טובה, זה ודאי ידיעה בבואותיו השלמות. העיקר זה להסתכל על מה הקדוש ברוך הוא עשה. לכן העיקר זה להתבונן על העבר, ואי אפשר שתעשה. עיקר מטרת הברכה, אומר רבי נחמיה, תתבונן על מה שהיה עד עכשיו, על המציאות. על הוויכוח הוא להמוציא. יש בזה הערת עבר. נכון, אומרים רבנן, אנחנו כאן מסתכלים על העבר, השאר מצד הפעולה. בוודאי שמסתכלים גם על הפעולה. אבל יש בה גם נטייה של האבא בצירוף. כי כיוון שתבוא הידיעה הפנימית להתבונן בין הפעולה, אנחנו לא רק רוצים להגיד עובדה יצא לכם, אלא יש לנו גם עוד מטרה, תבוא גם התבוננות של נצחיות הפעולות. אנחנו אומרים, הוא כל הזמן מוציא. זה רק כשהקדוש ברוך הוא הוציא לכם מן הארץ, מוציא. אלא כל הזמן הוא מוציא, הוא כל הזמן דואג, והוא ידאג עוד בעתיד. זה בא לתאר את הנצח, את הטוב האלוקי האינסופי, את תרומות החיתם שקולות את העתיד, זה בא לתאר את העולם הפנימי. אם כל זה אין העבר שהוא הדרך והפתח להדיעה הראשונה, נמנעת מאור המוציא. אני לא מנטרל את העבר, יש מימד עברי. אני כן מתאר את המציאות. מובנת של הידיעה, הידיעה הפנימית שבאה להודיע כוח הפועל התברך מצד הפעולה. אני רוצה גם ללמוד על הבורא. אז הידיעה הפנימית הזאת מתאחד, במובן הזה מתאחד העתיד עם העבר. יש פה איחוד בין עתיד לעבר. יש פה את הנתונים, אבל אנחנו רוצים לחבר את הנתונים שיש לנו מהעולם עם התפעלות על הנצחיות ועל הגודל האלוקי. מתבוננים על העתיד כערך העבר ממש. שהרי מכירים שכל ההנהגה הולכת בחסדו יתברך, הכל חסד, אדיר, לטוב, עליון. אם כן, מתבוננים על העתיד ברושם גדול, כאילו כבר הוא עבר. מסתכלים על העתיד בכזאת ודאות, בכזה ביטחון, ברור לנו שימשיך להוציא לחם מן הארץ. אין לנו ספק בזה. כאילו זה כבר היה. איך אתה יודע שזה? אני יודע, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא, בטוח ימשיך להוציא לחם מן הארץ. אז זה כבר לא רק בא לתאר עובדות, זה בא לתאר התפעלות. אנחנו מכירים כוחו וגבורתו ורחמה וחסדיו שיוצר כל אדוני נדבר שמו. לכן כשאומרים המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים, אומרים חז"ל, נכון שזה היה בזמן שהייתה יציאה בעתיד, עוד לא יצאנו ממצרים. אבל הקדוש ברוך הוא מדבר כאילו ברור שאנחנו הולכים עוד לצאת. אין ספק שאני אוציא אתכם. תודיע התורה שהעתיד כשיעבור יהיה ניכר שכל העבר היה עבורו, היה ברור שהלכנו לשם. ואחרי שידענו זה מצד ההכרה של הפועל מתוך הפעולה, יהיה תמיד העתיד בא בחשבוננו בכל עת שנתבונן על העבר. זאת אומרת, תמיד כשאנחנו מסתכלים על העבר, אנחנו צריכים להסתכל על העבר לאור העתיד. זה הפוך ממה שרגילים. בדרך כלל רגילים להסתכל על העבר, עבר. אנחנו, ולאור העבר להסתכל על העתיד. ואנחנו להפך, אנחנו מסתכלים על העבר לאור העתיד. זאת אומרת, ברור לנו שהקדוש ברוך הוא יעשה חסד. אין לנו ספק. עכשיו, לאור זה, בוא תסתכל על מה שקרה. ואז גם דברים שהוא נראים לך מוזרים וקשים, אבל כמובן שהעתיד בטוח הקדוש ברוך הוא עושה חסד, אז מסתבר שגם העבר, גם הוא בטח כוונתו ומגמתו לטובת החסד. נראה עוד סעיף אחד, יוטט. הרבנן, היום שיבחו את רבי זרע בזביד.
ואמרו שהוא אדם גדול ובקיא בברכות.
אז הוא אמר, רבי שמעון, הוא אמר, טוב, בסדר, אז תביאו לי, אני רוצה לראות אותו. מה זה אדם גדול? רואים שאדם גדול הוא בקיא בברכות. ככה רואים בגמרא. אדם גדול לא מסתפק באיום שטחי. כי הוא יורד לעומק האיום. במיוחד בעניינים אלוקיים, שזה תכלית שלמות הידיעה האנושית. לכן כשבירו שהוא אדם גדול, מורה שידיעותו ועומק עיונו הולכים על צד גבוה, בעניינים גדולים הוא מעיין. הוא לא רק אדם מעמיק, מעמיק בגברים גדולים בעניינים ידיעה אלוקית. אומנם גם האדם הגדול יש עם עומק עיונו, הוא לא מוצא דרך ישרח להסיט עם קריונותיו בביטוי שפתיים. לפעמים הוא לא מצליח לבטא בחיים את הגודל המחשבתי. ולכן אמרו שהוא גם בקיא בברכות. הוא יודע גם לשקול הדברים, את המחשבות שלו, יודע גם לבטא בצורה שקולה ונכונה איך הדברים נאמרים באופן שיכלול הדיבור את עומק הרעיון. ומכל מקום יש שווה כל נפש, שזה עניין בפני עצמו, כישרון בפני עצמו, להצליח להביע עומק מחשבתי בשפה ברורה. זה לא פשוט בכלל. ככה ראוי לעניין ברכות, כי הברכות הם צריכים להיות לכל עם ישראל. זה חוקה אחת לכל הדת השם. אז הברכות זה מטבע מיוחד שתבואו חכמים, שמצד אחד הברכות מכילות בקרבן את כל המחשבות הכי עליונות והכי גדולות, מצד שני זה שפה שווה לכל נפש. טוב, שבת שלום, בשורות טובות. בעזרת השם נמשיך.